שלום חברים, AI וחברים, עומר הררי, פרק 74, מה המצב?
מה קורה רותם בר?
הכל נפלא, תקשיב, אנחנו בחופשה משפחתית בצפון תאילנד, הגענו את צ'אנג ראי, זה IA, זה צ'אנג ראי, זה אני רוצה ללכת לזה, אני אתמול בשעה שישבתי בחוץ, כאילו הרגתי 30 ניתושים, היום החלטתי שאני רוצה לעשות פגישה ליד הנהר, יש פה נהרג קוק שהוא אגב עלה לגדותיו עכשיו בגלל הסופה הטרופית וויפה שהקטה את דרום סין, לאוס, וייטנאם, ויש פה כולם כאילו, הטלפון שלי מצלצל כל איזה שעתיים ככה על איזה עזרה, הסתכלתי את זה, עשית גוגל טרנסלייט, אתה יודע מה כתוב שם, תרימו את כל הבית למעלה ותברכו. זה מה שכתוב שם, תתקשרו לחברים שגם הם יעשו את זה ותתפנו.
ברמה כזאת, למה אמור להגיע אליכם איזושהי סופה גדולה או שזה משהו...
תקשיב, בצפון תאילנד עכשיו היה להם סופה טרופית, היא הייתה סופה מאוד משמעותית, הם פחדו שזה יהיה משהו גדול, זה ירד לסופה טרופית, זה היה כאילו הוריקן דרגה 1 או 2, וזה ירד לסופה טרופית, ירד כמויות של גשם, יש פה אזורים שלמים שפשוט הוקעו בשיטפונות לא הגיוניים, כאילו ממש, זה בטלוויזיה, בכל מקום פה. אז אני נמצא בעיר, צ'אנג ראי, אז כאילו פה זה לא קורה, אבל אתה עדיין מקבל את זה, ואתה עדיין חשוף, ואתה הולך ל... אתה יודע, רצים לכל יום ארוחת צהריים ליד הנהר, באיזה מסעדה יפה, אז היא אומרת, לא, אנחנו לא מערכים עכשיו בפתוח מול הנהר, רק בקומה השנייה, ולכן גם צמצמנו את כמות האנשים מתוך לא יודע כמה לכלום ורבע, ואין לנו מקום, אז חפשו מקום אחר. כן, איזה כיף פה.
יפה. אז בעצם אתה יודע מה אתה צריך לעשות. תפנה לאג'נט הקרוב לביתך. האג'נט הקרוב לביתך. ותספר לו את הסיפור, ותסביר לו את הבעיה. קצת קונטקסט, ושלח אותו לעבוד. שלח אותו למצוא לך מסעדה, ועל הדרך שגם יתקשר לשם ויזמין את המקום.
אז אני אסביר לך משהו מטורף שאני עשיתי. אמרתי לך, אני מאוד אוהב את הפתרון של קלוד, אני חושב שקלוד הוא... by far, הריסרט שלו, הוא שבר אותי יותר טוב מגוגל, יותר... קיבלתם הכל, כאילו, כזה. אני חושב שהוא המגפון הכי מטורף, ליטרלי הכי מטורף, שהיה לי בזמן האחרון, כי זה הסיבה הנורא נורא פשוטה, שהוא, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, אוקיי? הוא אשכרה, רץ ומביא מלא מקומות, הוא כמו מגפון, אתה יודע, אתה אומר לו, אני צריך משהו אחד, תעשה לי ריסרט, שהוא הולך עכשיו 300 אתרים, כזה. כאילו, הכי כאילו בלי פרופורט, אתה יודע, אמרתי לו, אוקיי, תעשה לי מדריך על ארוחות בוקר טעימות למשפחה שבאה מישראל, בצ'אנג ראי או בצ'אנג מאי, והוא דפק לי שם, לא יודע, 500 אתרים, בדק את כולם, מסתכל, חס לתוך המסעדות, כמה זה הולך לעלות לי, איזה מנות לדוגמה, וזה דברים, אתה מסתכל, אתה אומר, כאילו, אני בסך הכל רוצה לדעת איפה לאכול, הוא פתח לי אשכרה מדריך משלן לצ'אנג מאי, אתה יודע, זה כאילו...
אבל זה באמת הדוגמה נכונה, זה, תשמע, אבל זה ריסרצ'. לא, אנחנו נמצאים בעולם אחר, רותם, מה שקרה בשבוע האחרון, באמת, אנחנו דיברנו על האג'נטים בשבוע שעבר, ומה שקורה עכשיו, אמא לבב, קודם כל אני רוצה להתחיל, ולהגיד, אני גאה לומר, יש לי את הדפדפן של קומט.
אופה, רגע, שנייה. אתה רץ, אני רוצה רגע לעשות רגע לפני זה, כי יש פה עניין של מאזינים.
איך אני מתרגש, אתה יודע איך אני מתרגש.
אני מבין שאתה מתרגש לגמרי, אז אני רוצה רגע להגיד שגבע שלח לי הודעה, ואני רוצה לקרוא את ההודעה הזאת, שאולכן גם נוכל לדבר עליה, נגיע לאג'נטים, אל תדאג, אנחנו עוד רגע שם, עוד רגע.
זה מגרד לי בגוף.
אני מבין, זה מבין. רגע, טוב, אז בוא נקריא את ההודעה שגבע נתן לנו, אני מתחיל להקריא אותה, זה הולך ככה. רותם יעלוף, אני מת על הפודקאסטים שלכם, אני אוהב את הווייב שלכם.
באתי על זה, כמובן... אתה להקריא את זה?
לא, ממש לא, תקשיב, יש פה פשוט זה. אני לא הכנסתי שום דבר, גבע, אתה צריך להגיד פה משהו.
אוקיי.
אני, וכמובן את הידע והחדשות שאתם מפנקים אותנו, אתם הפודקאסט AI היחידי שאני שומע, ואני מפרגן לכם מלא. עכשיו, אוקיי, בפרק
כיף.
האחרון, שדיברנו עליו, פרק 30-74, היו שתי נקודות שקפצו לי. דיברתם על זה שקלוד יקר יותר, אבל הוא הכי טוב. וזה ישר הקפיץ לי לראש את הפוסט של מאור שלמה, שאמר שהשדרוג האחרון של קלוד חסך לו מלא כסף, כי היה לו פחות בעיות, ומזה פחות קריאות למערכת. זאת אומרת, שימוש בטוקנים. השאלה לי אליך, יכול להיות שבבנייה של מערכת, אפליקציה, פלטפורמה, עדיף להשתמש באופציות היותר זולות והפחות טובות, אבל דווקא בשימוש יומיומי של המשתמשים, עדיף לשלם כאילו יותר לקלוד, אבל בסוף זה יוצא פחות, מעניין אותי, ממש מה שאתה חושב, זה האחד, בוא נענה לזה, ואז נלך לשני. מה אתה חושב, מה אתה רוצה להגיד? כן.
אוקיי, אז התשובה פה די קלה, כאילו, זה כמו שאני לא צריך פרופסור, כדי שיעבוד ברצפת הייצור, אני צריך לשם סוג אחר של בן אדם, עם יכולות אחרות ומשמעת אחרת כנראה גם, אותו הדבר גם במודלים של בינה מלאכותית. לצורך הדוגמה, אם עכשיו אני רוצה באמת לכתוב קוד, וזה קוד שהוא כמעט מ-0, אוקיי? כמו לצורך העניין, מה שקורה בבייס, או בכל פלטפורמת וייב קודינג אחרת, אני צריך מודל שמסוגל להחזיק ארכיטקטורה, שמסוגל לבוא ולבנות באמת איזשהו שלד, להצמד לשלד הזה עד כמה שניתן, לייצר את כל את כל החתיכות קוד הרלוונטיות, וגם לגרום לדבר הזה לעבוד בסוף, כי קוד זה או שזה רץ או שזה לא רץ, וזה צריך לרוץ. אז זה לגבי הדבר הזה.
יש שעון באמצע, אבל בסדר.
עזוב רגע, אל תכנס איתי פה לזה. זה או שזה רץ או שזה לא רץ, אל תעשה לנו.
אוקיי.
שלחתנו פה לזה. אוקיי? זה אחד. עכשיו, אם אני לא כותב קוד, ובואו נצא מנקודת הנחה שאני צריך לנתח טקסט, בסדר? אז יש תמליל מאוד ארוך של פגישה, ואני צריך לנתח טקסט ביני לבין מה שלא היה שם. אז פה לצורך העניין אני כנראה אעדיף ללכת על GPT-4.1, שיש לו קונטקסט יותר ארוך, הוא יודע להחזיק יותר טוב, והוא גם הרבה יותר חזק באינסטרקשנס. כלומר, כשהוא באים ונותנים לו את הגיידליין של האינסטרק, מה אני רוצה לשלוף מתוך הטקסט הזה, הוא כנראה ייתן תוצאה טובה יותר. הוא גם יהיה הרבה יותר זול על כמות יותר גדולה של הרצות. ולכן אני לא חושב שהמשחק פה הוא להגיד מה יותר זול פר מיליון טוקנים, שזאת המדידה, אלא זה מה יותר טוב למשימה. כי אם המשימה לא תתבצע כהלכה, אני צריך לבצע עוד הרצות. ואני צריך לעשות, אז גם אם זה זול, ואני אעשה איזה מיליון הרצות לדבר הזה, זה פתאום הופך להיות יקר, וזה בטח יהפוך להיות מעצבן, וזה מה שאני הכי לא רוצה. אז למחיר ולתועלת יש עניין למול התוצר הסופי של מה אני רוצה להשיג. וזה הטייק שלי לנושא הזה.
אוקיי, סבבה. כן. אז קודם כל אני אתחיל בזה שאני נורא אוהב אותך.
גם אני סבבה.
אני לא מקבל בכלל את מה שאמרת עכשיו, אבל אני הולך להגיד את זה ככה.
בוא נראה אותך.
תקשיב, גבע, זה הולך כזה דבר. אני חושב שהיום יש לנו בעצם רק שני מודלים גדולים, שבעצם יכולים לתת את העבודה שקשורה לקוד. אחד זה של אנתרופיק, השני זה של גוגל. אל תשתמשו בשום דבר אחר היום, היום ממש, אנחנו ב-29 ליולי 2025, לכתיבה של קוד, פשוט חבל על הכסף, ליטרלי חבל על הכסף. ואני גם רוצה להגיד עוד משהו מעבר לזה. אם יש בעיה תקציבית, זאת אומרת, אני מבחינתי, כשאנחנו מסתכלים על ג'ימי בפרו או אופוס 4, זאת אומרת הגרסה יותר רחבה, אנחנו בעצם באים לוקחים מישהו, תחשבו שהוא סיניור, שאתם אומרים לו, אוקיי, אני רוצה שתכתוב לי תוכנה. הוא יכתוב לכם תוכנה בפחות זמן, יותר, פחות בעיות, פחות דברים, אבל זה עולה מלא כסף. כאילו, הקוסט אפקטיב פה יכול להיות בעייתי, צריך לבדוק עד כמה באמת שווה הדבר הזה, ובאמת עד כמה באמת אנחנו צריכים להשתמש בזה אורך כל הדרך. מה שרוב האנשים שמתכנתים עושים, הם עושים דבר כזה. הם הולכים לאופוס 4 באנתרופיק, ובעצם אומרים לו, תקשיב, בוא אנחנו נבנה ביחד את כל הסטרקצ'ר של הארכיטקטורה. בוא נדבר ונתחיל לעשות את התכנון. זאת אומרת, כל הפלנינג, כל הארכיטקטורה, כל מה אני רוצה לכתוב, את כל הדברים האלה, ואתם מוציאים את זה, לפרומט מאוד גדול ומורגן, ואז אתם לוקחים אותו ואתם יכולים לקחת אותו או לפלאש של ג'ימי, או לגרסה יותר זולה של אנתרופיק, ובעצם לעבוד איתה. זה משהו שאפשר לעשות. אגב, אני עושה את זה, אני שתראה את המסלול של ה-20 דולר, אני כותב המון, אבל בגלל שאני כותב המון, אני לא יכול להשתמש באופוס היקר, אז אני צריך להשתמש ביותר זול, אוקיי? בסונט. ולכן, את כל הדברים, ה-heavy lifting, שזה, בוא נתכנן איך זה הולך לראות, בוא נבין מה המוטיבים שלנו, כל השכל, אתה יודע, הארכיטקטורה, אני שם אותה בדברים היקרים, שזה לא עולה לי הרבה כסף, התכנון הזה, ואחר כך בארצות, ביומיומיות, אני יכול ללכת ולשים את זה. ואם אני נתקע באפליקציה, או אני רואה שהוא נכנס איזשהו לופ לא הגיוני, או שקורה לו איזה משהו, אני אעשה לו סטופ, אני הולך רגע לאופוס, או לפרו, אני אומר לו, בוא תסתכל על זה, תבין, תן לי אתה, בתור סיניור, מה הטייק שלך, ומפה אני חוזר וממשיך עתיין עם אותו בחור שאני רץ איתו כל הזמן.
לא יודע, קצת מבולגן נשמע לי, אולי רלוונטי רק אם אתה עובד עם קלוד קוד תכלס, או אתה עובד אולי עם קרסר, או איזה משהו כזה, ואתה פרופר בא לבנות
ממש תוכנה. ממש במקרה.
כממש במקרה.
על זה מדברים.
אבל לא, מדברים על שימוש בבינה מלאכותית לעבודה, ויש לי עובדים שכותבים קוד, ויש לי עובדים שעושים שיווק, ויש לי עובדים שעושים מרקטינג, ויש לי כאלה שעכשיו מתמללים ומסכמים שיחות, וזה בדיוק המשחק. כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני מתכנת, כי אם לקחת את הסיפור של מאור שלמה, סבבה, זה מה שהוא עשה. אבל באובר הכללי,
האם יכול להיות שבבנייה של מערכת, אפליקציה, פלטפורמה, עדיף להשתמש באופציות היותר זולות, פחות טובות, יותר דווקא יותר יקרות? זה השאלה.
אם ככה, אז אתה יודע, אז עוד פעם, כמו שהיית מחלק עבודה בין סיניור לג'וניור, אז זה בדיוק על אותו הדבר, אתה יכול לחלק פה את הדברים.
פלש וסונט הם לא ג'וניורים, צריך להגיד את זה. הם מידלוור.
קצת יותר, מידל, כן.
הם מידל, מידל. הם מידל, אוקיי. טוב, אז אני מקווה שעניתי לך, גבע, נשמח לדעת, תכתוב את שנוכל לדעת. השאלה השנייה...
וגם תגידו לנו שתשובה של מי יותר טובה. האם התשובה של רותם יותר טובה או התשובה שלי יותר טובה?
יאללה, קיבלתי. אז זה הולך ככה, הדבר השני שהוא כתב לנו, אוקיי? ואגב, אנחנו גם בחיבור ישיר למשהו שהבאתי עכשיו, אנחנו גם נענה על זה. אז במונולוג שלך, על זה שגוגל, לפחות בבחירת השירות שאתה רוצה, ובעולם ה-AI, שאנחנו מקבלים את אותם תוצאות, אז אני חושב שאם עושים חיפושים בגוגל, אז בתור אחד שחי את גוגל, והוציא מאות מיליוני דולרים על פרסומות בגוגל, בעשר שנים האחרונות, אין באמת הבדל. הבחירה שלך בגוגל היא אשליה, ובסוף הכסף מדבר. ככל שהחברה תשקיע יותר כסף ויותר משאבים להיות מדורגת ראשונה, באורגני, אני לא מדבר על ממומן בכלל, כאילו אין בכלל שיח על ממומן, אז הם יהיו ראשונים. ואני לא צריך לספר לך שחברות קונות כישורים ועושות מלא מניפולציות בשביל שהאלגוריתם של גוגל יבחר אותם למעלה. השורה התחתונה, הסרט דאגה מלבך, כסף דאג שיראו אותו לפני ה-AI וגם אחרי. אני חושב שהוא מתייחס לזה שדיברתי בפרק הקודם, זה שאם אתם נותנים ל-AI לבחור בשבילכם, הוא פשוט ייקח את הראשון שמי ששילם לו הכי הרבה או מי שהכי נוח לו, ומשם יקנה את הפיצה או כל דבר אחר. זה מה שהוא מדבר. כן, עומר, אני איתך.
תראה, קודם כל בוא נתחיל מזה שגוגל בנו את האלגוריתם שלהם על הכיפק, אני לא מחפש יותר בגוגל, ולכן מה שקורה בגוגל לא בהכרח רלוונטי. אז אני מבין את הסיפור הזה של SEO על הכיפק, בסופו של דבר בינה מלאכותית כשהיא הולכת ללמוד, היא לא לומדת על SEO, היא מחפשת ללמוד הקשרים סטטיסטיים, היא בסוף לומדת, לוקחת את כל הידע שהיא מצליחה לצרוך, ומנסה לחבר מזה את הרעיונות המרכזיים ואת ה... ולהבין מה אתה מבקש, מה הקונטקסט, מה היא יודעת, מה יש לה, ולעשות איזה בלילה כזה גדולה מכל הדבר הזה, ולהוציא משהו טעים עד כמה שהיא יכולה. בתור אחד שמשתמש כבד בבינה מלאכותית, אני יודע שכשאני מחפש בפרפלקסיטי, כשאני מחפש בג'נספארק, כשאני מחפש בגוגל, כשאני מחפש בכל מונוע אחר, ב-Open AI, תמיד התשובות הן שונות. אני אף פעם לא מקבל את אותם אתרים, זה לא תמיד מתייחס לאותם אתרים, ב-OpenAI הוא יחפש 10, בקלוד הוא יחפש 300. ועל בסיס הדבר הזה הוא מנסה לבנות איזושהי תשובה. אז האם אנשים ששילמו פעם המון כסף לגוגל, זה בהכרח רלוונטי לעכשיו? כנראה שלא. אני באמת אומר כנראה שלא, כי בסוף זה היה איפטום, כאילו לעשות אופטימיזציה כדי שגוגל יאהבו אותך, זה לא קשור לעובדה של איך AI קורא ולומד תוכן, ואיך הוא מייצר הקשרים סטטיסטיים, לוגיים והגיוניים, ולכן מה שגוגל הרוויחו זה אחלה, אולי זה איך שהוא הולך להיכנס בג'מיני, אני לא יודע, כאילו זה כן עושה לי איזשהו שכל, שהם ינסו לשלב את הדבר הזה, כדי לשמור בסוף על מנוע ההכנסות הכי גדול שלהם, 80% זה מה-search engine, העובדה הזאת היא מגיעה על בסיס העובדה שהם יודעים לעשות מימון בצד השני, ולקדם כל מיני אנשים שדוחפים גם אורגני וגם ממומן, אבל גם לסיפור של האורגני יש פה השפעה מאוד מאוד גדולה על גוגל, ושוב, הכל זה בסוף מדויק פר אלגוריתם. גם האורגני הזה שמשלמים עליו כדי לעשות אותו אורגני, זה למול מה שהאלגוריתם רוצה, ואם האלגוריתם היה רוצה את זה בצורה אחרת, כדי שכל תהליך האורגני היה עובד בצורה אחרת, וזה סקריפט קבוע, ופה זה AI, זה חייזר מסוג אחר, הם מריחים אחרת, הם נראים אחרת, ולכן אני לא כל כך מקבל את הטענה הזאת, לפחות לא לכל מה שקשור לעולם החיפוש בתחום הבינה המלאכותית, ויהיה לי גם הרבה מה לומר על זה, בטח עכשיו, כשאנחנו הולכים לדבר על אייג'נטים, אבל give your shot, ואז אנחנו נצלול.
אז אני מתחיל בזה שאני אוהב אותך.
עוד פעם אתה...
מה אני אעשה? תקשיב. זה הולך ככה, לפני בערך 15 שנה, ב-2010, גוגל הקימה, אני חושב קצת לפני, את הגוגל קומפלקס שלה, בקליפורניה, ואחד הבדיחות הכי גדולות זה שכולם אמרו שהקומפלקס הזה נבנה מפני, ועוד פני, ועוד פני, ועוד פני, ועוד פני, ועוד פני, ועוד פני, ומי שהיה אז באינטרנט באותה תקופה, הוא זוכר את המשפטים האלה שהקומפלקס נבנה מפניז, כי כל הקטע של פרסום בגוגל עלה פניז, אז כאילו כל הרווח, המיליארדים שהם עשו, זה היה לא כאילו מי ששילם למיליארד, ממש פני פה, פני שם, מתמחו בלהרוויח כלום, אבל מלא כלום. מלא 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 כלום, זה הקטע של גוגל. עכשיו, מי שחושב לרגע שגוגל מבטרת, גוגל חושבת שמשהו מת, או שאם מישהו משתמש עכשיו בפרפלקסיטי, או יש לפרפלקסיטי עכשיו 20 מיליון משתמשים, זה באמת משנה משהו לגוגל, זה לא משנה להם בכלל. אנחנו לא באזור חיוג הזה בכלל. גם גוגל כאילו מרגישה את זה קצת, אבל זה לא באמת משהו ש... מכה קטנה בכנף, מה שנקרא, כזה. אבל גם, לא שמעתי כזה. וצריך להגיד, בסופו של דבר, גוגל זה חברה עסקית, שכל המהות שלה זה פרסומות תחת העולם הזה של לינקים, היא עשתה מזה את כל הכסף שלה, כל הקומפלקס, כל הרווחים הכי מטורפים בעולם, מחברות של חברה שחיה ועושה מלא מלא כסף בעולם, עשתה את זה מזה. אם מישהו חושב שהעתיד לא הולך לכיוון הזה, הוא חי בסרט, ואני גמרי עם גבע מהסיפור הזה, כן, זה הולך לשם. כן, אני מבין שאם אני בגוגל, ואני נמצא, ואני עושה חיפוש, ואני רואה שהמקומות הראשונים, יש פיצריה 1, 2, 3, 4, 5 כדוגמה, אני עדיין, לי, קרותם, יש את הבחירה לבחור. וכשאני אומר לאג'נט, תזמין לי פיצה, אני אפילו את הבחירה הבסיסית, אני מאבד, אבל אני תמיד זוכר, אנחנו, יש לנו בעיה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא שאנחנו מוכנים לוותר על זכות הבחירה. אנחנו מוכנים לוותר על זכות הבחירה, אם אנחנו יודעים שהיא עדיין קיימת לנו. אוקיי? שזה קטע שונה. זאת אומרת, אני אלך לאג'נט, ואני אגיד לו, תקשיב, לך תזמין לי פיצה. פיצה טעימה, יאללה, עם פטריות אפילו, סבבה, דאבל צ'יז. אבל אני יודע שאם אני רוצה, אני יכול ללכת ולחפש לבד, אוקיי? אנחנו עכשיו עושים טרנספורמציה לאינטרנט, שבו אתה לא תוכל לחפש לבד. לא יהיה לך כלים לחפש לבד באינטרנט, אוקיי? זה כמו שאני נורא אוהב, יש את ההגבלה שמדברים על סוסים ומכוניות. פעם, אנשים נסו בסוסים, אוקיי? היית צריך לנסוע לאנשהו, היית צריך לסוס, היית רוכב. אנחנו משתמשים מנסו, אין מה לעשות, כי אנחנו חיינו בתקופה הזאת. ואז מה שקרה, אנשים שעדיין רוצים לנסוע לרחב על סוסים, ל-whatever, צמצמנו להם את מרחב הפעולה, ועכשיו הם, יש להם מקומות נורא נורא קטנים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לרחוב על סוס, אתה צריך ללכת למקום שהוא countryside, אתה יודע, מקום בצד, אתה לא יכול לנסוע, לרחב על סוס עכשיו באמצע הרחוב, זה לא נראה בסדר, זה משהו לא בסדר פה.
חצוף.
אוקיי, אנחנו לא מדברים, אפילו לא מדברים פה על דרום מדינת ישראל.
רוכב לי על סוסים באמצע הרחוב.
בדיוק, כזה, אפילו אל תיזכן כזה. זה נראה מוזר, זה לא בסדר. ולכן, מהרגע שהומצא הרכב, צמצמנו את העניין הזה של סוסים למשהו מאוד מאוד נישתי, והוא בצד. אתה יכול לרכוב, אף אחד לא אומר לך לא, אבל זה תהיה בצד.
רגע, אתה עושה לי בעצם את ההגבלה, אתה עושה פה את ההגבלה עכשיו בין סוסים לגוגל?
כן. לא גוגל.
כן?
בין סוסים...
בחיפוש של גוגל?
תקשיב, אני חושב שהמהפכה של הרכב שקרה לפני 20 שנה, 20 שנה, סליחה, לפני 100 שנה בעולם שלנו, בעצם אנשים ויתרו על הסוס שלהם, ועברו למכוניות, ואנחנו בעצם, מישהו עכשיו רוצה לרחב על סוס, הוא חייב לעשות את זה, הוא חייב רק לרחוב במקומות שהם מאוד מוגדרים לזה, אתה יודע, countryside, בערים, בדברים, במקומות שלא מפריעים למכוניות. ועכשיו קורה לנו המהפכה הבאה שהיא האג'נט, שהאג'נט הזה הוא בעצם מה קורה פה, אנחנו באים ואומרים אוקיי, אני עכשיו חי באינטרנט, אני גולש באינטרנט, HTML, דפדפן, חרום וכאלה, הכל סבבה, ופתאום מישהו מכניס לך את האג'נט הזה. אנחנו מבינים שגם עוד מעט יגיע אינטרנט שבו אם אתה תרצה לגלוש בדפדפן, יהיה לך את האזורים הקטנים שלך, אבל זה לא יהיה המיינסטרים. זה לא יהיה הגדול, היפה, אתה תגיד לו, הלך תקנה לי, אני לא מעניין אותי, אני לא רוצה לראות, אני אתעסק בדברים אחרים. ואז בעצם לקחנו את כל העולם הזה של האינטרנט, ועשינו ממנו חוות רכיבה טיפולית של סוסים. אוקיי?
מה? אוקיי, זה הגבלה יפה. אוקיי, בסדר.
אבל תקשיב, אני רוצה להגיד, אם מישהו חשב לרגע, שיש לו אולי עוד כמה חודשים, עוד שנה או שנתיים לחכות, אז יש לי חדשות מאוד מאוד לא טובות בשבילו. הזמן ליטרלי עוזל פה ומהר. הפצצה שכולם מדברים עליה בעולם ה-SEO ויוצרי התוכן, כולם פחדו ממנה, נחתה רשמית. וגבע, תקשיב גם אתה, כי אני מבין שאתה מתעסק גם בפרסומות ודברים כאלה, אוקיי? מחקר חדש ורחב וכיף
של מכון
המחקר פו, מראה שחור על גבי דיגיטלי, לבן, מה שכולנו הרגשנו בבטן כבר הרבה מאוד זמן. מעט זמן הכוונה, כן? אבל הרגשנו. הפיצ'ר החדש של גוגל, שזה AI Overviews, שהוא משהו קטן, אזוטוני ולא רלוונטי בכלל, אוקיי? פשוט מחסל את התנועה לאתרים לגמרי, אוקיי? המספרים עצמם לא משקרים.
די,
עוד שדפי לא תוצאות נכון. גדול, רגילים.
אנשים מקבלים תשובה ולא הולכים להיכנס לעכשיו לאתר אינטרנט תקשיב, כדי לגלול ולבזבז שם את הזמן?
אז הלם. בוא תקשיב למשהו מטורף. כשאנשים מחפשים משהו בגוגל, רק 15% מהגולשים אשכרה גם מקליקים על הקישור. 15%. ברגע שמופיע okay. סיכום AI של גוגל, הקסום הזה בראש העמוד, הנתון צונח ל-8% בלבד. כן, כן, זה בדיוק כמו שאמרתי, ירידה של כמעט 50% בכמות הקליקים, אוקיי? אז מה קורה פה בעצם? גוגל בחסות ה-AI הפכה להיות אותו חבר שמספר לך את סוף הבדיחה עוד לפני שהתחלת לספר אותה, ובמקום לתת לנו רשימת קישורים ולשלוח אותנו לחקור בעצמנו, פשוט מסכמת עבורנו את כל האינטרנט, והתוצאות היא עלייה מטאורית במה שמכונה Zero Click Searches. חיפושים שבהם משתמשים מקבלים את התשובה ישירות מגוגל ופשוט סוגרים את החלון, בלי להעניק אפילו קליק אחד לאתר המסכן שסיפק את המידע המקורי הזה, ואולי יניע אותו קצת בעלייה של הפרסום, אוקיי? וזה, גבירותיי וגבע רבותיי, משנה את כללי המשחק לגמרי, אוקיי? עכשיו צריך להגיד שההשפעה עבור אלפי אתרים ויוצרי תוכן ועסקים היא ירידה מסיבית בתנועה האורגנית, והיא לא סתם מספר בגרף. היא פגיעה ישירה גם בהכנסות, בחשיפה ובמודל העסקי כולו. גוגל אמנם טוענת שהקליקים המועטים שכן מגיעים דרך ה-AI Overview הם איכותיים יותר, כי המשתמש כבר יודע למה הוא מחפש, אבל זה קצת כמו לקבל פרח נחמה ממישהו שכרגע דרס לך את כל הגינה. אז המרוץ עכשיו הוא כבר לא רק להיות מקום ראשון, אלא להפוך המקור המידע שגוגל תבחר בו לציטוט הסיכום שלה. והמלחמה על תשומת הלב של הגולש הפכה להיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מלאכותית וכמעט בלתי הגיונית בעליל. כי עכשיו אם אתה נמצא בנישה שיש בה 100 אתרים ואתה רוצה להיות בטופ 10, אתה יודע, העמוד הראשון של גוגל, גם זה לא מעניין, אתה צריך להיות הראשון של גוגל, כי רק אליו הוא מתייחס.
יש נישה שלמה חדשה שנקראת GEO, Generative Engine Optimization, ואני מאוד ממליץ לכל מי שמתעסק בעולם הפרסום ללמוד את זה. זה קשור להרבה דברים שלא חשבתם עליהם, עד לרמת איזה פורמטים אתם מפרסמים, כשאתם מפרסמים, תחת איזה פורמט זה יושב, מה עוזר ל-AI לקרוא את זה בצורה הכי טובה, ואיך מייצרים את הקישוריות ברצף המילים, ולא בקיוורדס הספציפי, כדי שהקונטקסט המלא יוביל אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. זה נקרא GEO, כן. מאוד מומלץ לזה. אבל רותם, תקשיב, זמננו קצר, ואנחנו חייבים לעבור לנושאים רציניים.
ברור, okay? הכי רציני שיכול להיות. אני הכי רציני.
אנחנו נעבור לנושאים רציניים. אז ככה, קודם כל...
אז אני רוצה להגיד כזה דבר, תקשיב.
קודם כל, העניין... אתה נכנס להיות פעם במילים.
תקשיב, תקשיב, יש חדשות מסירות.
נו, תספר לי. כן, שכולנו יושבים ומקשיבים עכשיו לחדשות של רותם. כן, תתחיל, בבקשה.
אז תקשיב, היו דיונים סוערים ברדיט. העולם מתפרק, אתה יודע, שבועות של ספקולציות, שמועות, דברים.
זה החידושים שלך, דיונים ברדיט.
תקשיב, אנתרופיק סוף סוף שמו את הקלפים על השולחן.
עוד מעט תגיד לי שאילון מסק הוציאו, עוד מעט תגיד לי שאילון מסק גם כתב טוויט ב... באק,
לא, אבל אלון מאסק, אלון מיין. שהוא מחזיר את ויין, שזה הפלטפורמה של טוויטר שהוא הרג אותה לפני כמה שנים, הוא מחזיר אותה עכשיו בגלל שיש אולי הזדמנות
לחיים.
לעקוץ עכשיו של טוויטר, אבל תקשיב, כללי המשחק, אוקיי, של קלוד, פרו ומקס משתנים, אבל לא בדיוק כמו שאנשים חשבו. אז במקום כל מיני חסימות קיוטיות שקופצות כל 5 שעות או כל דברים כאלה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים גם הגבלה חדשה נוספת שהיא הגבלה שבועית. אוקיי? שתתווסף
נכון,
על ההגבלה הקיימת.
ראיתי את
אז
זה.
אז לפי ההודעה הרשמית, השינוי הגדול הזה נועד לטפל בבעיה מאוד 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 ספציפי. קוראים לה משתמשי העל. אותם פחות מ-5%
לפי הגדרה
של
הטרופיק
של מנויים, שמשתמשים בקלוד קוד מסביב לשעון, או חולקים חשבונות, כן. רחמנה לצלן. הסיפור מחברי הקלעים החושפנים האלה חושפים שהחברה ציינה מקרה של משתמש אחד על תוכנית של 200 דולר שהצליח לייצר עלויות שימוש של עשרות אלפי דולרים. ושזה המצב, גאון. קל להבין למה הם חייבים היו למשוך את הברקסים. אני חייב להגיד, הברקסים בקלוד הם יותר גדולים מכל האחרים, כן?
כן.
אבל יש להם גם מוצר הרבה יותר טוב, גם זה צריך להגיד. אז מה זה אומר תכלס? המגבלה כל 5 שעות נשארת, אבל מעליה תתווסף מגבלה שימוש שבועית כללית. ועוד אחת ספציפית למודל העל של אופוס 4, למשתמשי המקס, ה-20X, למשל, החברה מבטיחה בין 24 ל-40 שעות שימוש בפועל של אופוס בשבוע, ופה במדיוק מתחילה הבעיה. אף אחד, כולל הקהילה הטכנית, לא בטוח מבין מה המשמעות של שעת שימוש של מודל שפה, אוקיי? אין לנו שמת של מושג מה זה אומר. והחוסר שקפות הלא הגיוני הזה, והיעדר לוח דשבורד, מראה עד כמה המכסה השבועית הזאת נזילה, או השתמשתי, או אפשר לשנות אותה, והיא תשאיר את כל המשתמשים של אנתרופיק באפלה. ובסופו של דבר זהו מהלך הכי כלכלי שמתבקש של אנתרופיק. במקום להרגיז את כל המשתמשים עם חסימות אקראיות, הם מבודדים את הבעיה לקבוצה קטנה ויקרה ספציפית לתפעול. אני לא אגיד אם זו דרך אלגנטית או דרך פחות אלגנטית, אבל הם אומרים שרק 5% מהמשתמשים באמת ירגישו על זה, על סמך כל הניסויים והסימולציות שהם עשו. אנחנו צריך לראות את כמה באמת אנשים...
אתם מבינים, חבר'ה, הנה דוגמה קלאסית לחדשה, חדשות לא מעניינות שרותם מביא לנו, כדי, למה? כי הוא לא רוצה שאני אגיד לו שקיבלתי דפדפן קומט והוא עדיין אין לו. זה דוגמה יפה. למה אתה הרבה אכפת לי אם זה 5% רק הולך לדפוק אותם לאנשים שכותבים קוד שם באונלולו? מה אכפת לי? תקשיב טוב עכשיו, אני אפילו לא עונה לך.
אני אפילו לא רוצה להגיד משהו אחרון.
עוד פעם, אתה רוצה להגיד משהו אחרון?
הסיבה שאני מרשה עכשיו לעומר להתחיל לקשקש על דפדפן קומית שלו, שאין לו הבטחה בשקל, שאין לו כלום, הוא כמו ילד בכיתה ג' שמנסה לעזור לו, תקשיבו טוב טוב על כל הסיפורים שתכף אספר לכם, זה רק בגלל כי מצא דרך שגם אתם יכולים להתקין את קומית, ואנחנו גם נספר אותה ממש ממש עוד רגע. עומר, ספר לנו איך היה להתקין את קומט. כן, ספר. גם ספר להם תכף גם על איך עצים את זה, וספר את כל על החוויה.
טוב, 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 טוב. רגע.
קודם כל, דבר אחרון, I love you.
לא, אני לא אתן לך, אין לך דבר, אני גם אוהב אותך. אין יותר דברים אחרונים, נגמר.
סבבה.
אז ככה, אנחנו נכנסים לעידן של אייג'נטים. סבבה, אנחנו בעידן של אייג'נטים. full on, סבבה? זה כאילו, זה ככה זה מרגיש. מה שאני עשיתי היום בבוקר, באמת, בתור, אני אומר, עוד פעם, כמשתמש כבד, נפלה לי הלסת. עכשיו, אני כבר ברמה שכבר אי אפשר להרים את הלסת, כבר כמות הפעמים שזה נופל, זה משגע אותי. אבל בואו נטפן, נסביר רגע. קודם כל, יש לנו פה שני אירועים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, אנחנו נדבר עליהם עכשיו בהרחבה יותר. למה? כי דחפתי את הידיים לבוץ ועשיתי ים בטסטים, ויש לי מה לספר. אז אנחנו מדברים אחד על ה-agent mode של GPT, שתיים על קומט. הדפדפן החכם של פרפלקסיטי. אוקיי, אז בואו נתחיל מ-agent mode, כי הוא הגיע קודם. agent mode נמצא אצל כל מי שיש לו מנוי בתשלום, ב-20 דולר, ובעצם אפשר להיכנס, להפעיל את האג'נט הזה, מקבלים לדעתי, זה משהו כמו 40 שימושים בחודש, או לא זוכר, ואפשר פשוט להריץ אותו, אומרים לו מה לעשות, ובגדול הוא הולך לעשות. יופי. אז אני רצתי כמה טסטים, ולמדתי כמה דברים מעניינים מלהריץ את הטסטים האלה. אוקיי?
עומר, ספר לנו איזה טסטים עשית.
אוקיי. הדבר הראשון שעשיתי זה, ביקשתי ממנו ללכת להכין מצגת. בלי יותר מדי הכנות, לך תכין מצגת, לא אכפת לי איפה, לא אכפת לי מה תעשה.
רגע, רוצה... מה, איזה קונטקסט נתת לו? כאילו, מה היה שם?
כן, אני מגיע לזה. אז המצגת הייתה בגדול אמורה להיות מצגת של כניסה לעולם של מלונאות, בסדר? לא בגלל איזה משהו, סתם, כי זה הדבר הראשון שקפץ לי לראש ועשיתי טסטים. אז אמרתי, אני רוצה ממך בבקשה ללכת ולעשות מחקר שוק, להבין מה קורה, להבין מנגד מי, להבין פה, להבין שם, לייצר איזושהי תוכנית אסטרטגית, להוריד את זה למצגת של כמה שקפים שתסדר לי, טעם, סם, סום, איפה יותר פוטנציאל, איפה לא, מה קורה אם שמים את זה בארץ, מה קורה אם שמים את זה בחול, משמעויות רגולציה, משמעויות פה, משמעויות שם, תתי לו איזה כמה ניואנסים, בסדר? לא נלאה בזה, זה לא רלוונטי. אבל יצרתי לו איזשהו מבנה של הגדרת עבודה, ושלחתי אותו לעבוד. חייב להגיד שהמצגת שהוא הוציא, הייתה ממש ממש יפה ב-90%. אוקיי? 90%. למה? כי היו איזה כמה דברים שכנראה הוא כתב מאחורה שלא רצו כמו שצריך. אוקיי? אז הוא רוצה לצורך העין לעשות איזושהי טבלה שמציגה עכשיו בצורה ויזואלית כל מיני דברים בצורה של בועות, אני לא זוכר איך קוראים לאינפוגרפיקה הזאת, אבל כאילו שם אותה על איזשהו ציר X ו-Y, והיא שם כל מיני בועות שם, ולפי גודל הבועה זה גודל ההשפעה והמיקום שלהם, וזה לא כל כך עבד, כלומר, את הבועות ראו, את השאר לא. אבל כן היה סטורי טלינג למצגת, וזה הדבר היחיד, וזה מה שאני חיפשתי לראות בלי להגיד לו, אוקיי? וזה משהו שכאילו, זה מה שעניין אותי. בסוף, היה לי ברור שהוא יצליח להוציא מצגת, אני יודע שאפשר לייצר מצגות, עשיתי זה מיליון פעם, אבל מה שאני רציתי לראות זה אם אחרי שהוא עושה מחקר שלם, הוא גם ייצר סטורי טלינג שלם, שזה לא רק ברמת הנה שקופית על מצב פיננסי, הנה שקופית על מצב השוק, לא. שיש איזושהי נקודה מחברת, איזשהו פלואו הגיוני סיפורי, בתוך המצגת הזאת, כדי להוליך אותי כקורא לאורך כל הדרך, וזה הוא עשה דווקא בצורה יפה, ואני מאוד מאוד התרשמתי. הדבר הבא שביקשתי ממנו לעשות, זה להיכנס לאינטרנט, למצוא כמה דברים להזמין, להכניס אותם לקארט, להגיד לי שהוא מוכן להזמנה, ואתה יודע, משהו מאוד מאוד קלאסי, ראיתי איך הוא עושה את המחקר, הוא עשה מחקר לדעתי יותר טוב ממה שאפשר לעשות בדיפ ריסרצ', העובדה שיש לו את היכולת ממש ללחוץ וממש לראות וכאילו, זה היה טוב, למה זה היה בעיקר טוב? כי הוא בעצם יצר איתי אינטראקציה לאורך הדרך. בשלב מסוים הוא בא ועצר, והוא אמר, תקשיב, מצאתי 1, 2, 3, אני צריך הכוונה, אני צריך שתגיד לי רגע מה אתה מעדיף, אתה מעדיף סוג א' או אתה מעדיף סוג ב', לאיזה כיוון אתה רוצה שאני אלך. כלומר, זו הייתה חוויה שהיא הרבה יותר חבר צוות, מאשר כלי, כלי שאני אומר לו, לך תמצא לי, ואז הוא חוזר, הנה מצאתי, לבין מישהו שאני אומר לו, לך תמצא לי, והוא אומר, תקשיב, מצאתי כמה אפשרויות, אבל כל אחד מהם לוקח אותנו למקום אחר לגמרי, בוא תעזור לי להבין יותר מה אתה רוצה. וזאת הייתה החוויה השנייה שאני חיפשתי לראות, עבודה של חבר צמד, צוות של טימייט שעובד איתי לאורך הדרך, התרשמתי בסך הכל לחיוב, שוב, ג'וניור, אבל התרשמתי. לקחתי את שני הדברים האלה ואמרתי מצוין, אם הוא יודע לעשות לי עכשיו סטורי טלינג יפה, אם הוא יודע לנהל איתי שיח תוך כדי, אמרתי לו בוא תבנה לי דף נחיתה. אני עכשיו רוצה דף נחיתה לאיזשהו מוצר מסוים שאני עובד עליו, ומה שאני רוצה שאתה תעשה זה שקודם כל תלך ותעשה מחקר ותהפוך להיות אלוף העולם במשקל קל לדפי נחיתה, תבין בדיוק מה צריך לקרות מי נגד מי, תעשה מחקר פלטפורמות, תמצא את הפלטפורמה הטובה ביותר כדי לעשות עליה, אני לא יודע, וויקס, אלמנטור, וורדפרס, פריימר, תעשה מה שאתה רוצה, לא יודע, תמצא משהו, תבחר אחת שמבחינתך לך יהיה נוח לעבוד עליה, ותבנה את הדף נחיתה, תבחר את הטמפלט שנראה לך הכי טוב למול הקונספט וקהל היעד וכל מה שהגדרתי לך לפני זה, ופשוט תגרום לזה לקרות. הוא עבד, קשיב טוב, שעה שלמה. על הדף נחיתה הזה. עכשיו, הטקסט היה כתוב לו, כן? חשוב לציין, היה קופי לדף. הוא לא היה צריך להמציא את הטקסטים, אבל בסדר. הוא עבד שעה שלמה על כל הדבר הזה, ובסוף הוא הוציא דף נחיתה, פר, מכוער ממש. אוקיי? כאילו, זה לא היה נראה טוב.
זאת אומרת מכוער ממש? על מה אתה מדבר?
מכוער ממש. מכוער ממש, זה מכוער. הוא בחר את הטמפלט הכי מכוער, זרק את הטקסטים, כאילו זה היה טמפלט באנגלית, זרק טקסטים בעברית, על פונטים שלא יודעים לקבל עברית, ואז אתה מקבל כזה, זה פונט של כזה, times out כזה, אתה לא יודע, אתה מכיר, זה כזה של פעם, וזה לא מתחבר, כן, כן. זה לא משתלב, וכאילו זה נראה ממש ממש לא טוב. ופה באמת נכנסנו איתו ללופ של כאילו נתתי לו פידבקים, אמרתי לו מה אני רוצה, ניהלנו על זה שיח והוא פשוט לא הצליח להביא את זה למצב שאני מרוצה מהדף נחיתה. כן למדתי לאורך הדרך כמה דברים אחרים שהוא יכול לעשות, אבל עבור ה-use case הזה זה פשוט לא עבד. ואז הלכתי ל-use case האחרון. זה ה-use case האחרון עבור אותה בדיקה, והאחרון היה, אני מצאתי בעצם לינק של משחק מחשב של Candy Crush. אוקיי, כולנו מכירים את קנדי קראש, לקחתי משחק של קנדי קראש שמצאתי שעובד, הבאתי לו את הלינק ואמרתי לו, בבקשה, הנה לינק לקנדי קראש, לך תהיה הראשון בלידרבורד, המשימה שלך היא לסיים את המשחק עם מקסימום נקודות ולעמוד ראשון בלידרבורד. ופה קרה דבר שהיה ממש ממש מדהים, לדעתי. קודם כל, הוא נכנס והוא התחיל לשחק. הוא התחיל לשחק ואז הוא, אתה מסתכל על מה שהוא חושב, ובפעם הראשונה הוא התעצבן מהפרסומות, וזה היה מדהים, הוא אשכרה התעצבן מהעובדה שיש לו פופ-אפים של פרסומות, והוא צריך לעצור ולסות עליהם כל מיני איקסים. זה דבר אחד. הדבר השני שקרה, הוא הפסיד. למה הוא הפסיד? בגלל שהמשחק רץ על טיימר, והוא עושה סקרינשוטים. אז בעצם הוא עושה סקרינשוט, הוא מבין מה הוא צריך לעשות, הוא מייצר את הפקודה, ואז הוא לוחץ את הלחיצה שצריך על ידי הפקודה שהוא יצר. אבל זה לא בסטרימינג, הוא לא רואה לייב מה קורה באמת במסך, אלא הוא תופק מלא סקרינשוטים, והדבר הזה לוקח יותר מדי זמן, ולכן הוא מפסיד ברגע שהמשחק נמצא על טיימר. אז על דעת עצמו, הוא פשוט בא ואמר, אוקיי, המשחק הזה לא מתאים לי, עם זה אני לא אגיע ללידרבורד. והוא יצא למחקר על קנדי קראש. הוא פשוט הריץ מחקר על מיליון משחקים שונים של קנדי קראש.
איזה מחקר אפשר לעשות על קנדי קראש?
אני לא יודע, מסתבר שאפשר. הוא פשוט הריץ מחקר, הוא מצא מלא אתרים, והוא בחר את הוא בדק איזה משהו כמו 10, והוא הגיע לזה שאין עליו כמעט פרסומות, ואין לו זמנים. אין טיים. כאילו, אתה יכול לרוץ, להישאר על כל שלב כמה שאתה רוצה. ופה הוא זרח. אוקיי? הוא עבר את השלב הראשון, הוא עבר את השלב השני, הוא עבר את השלב השלישי, איפשהו בשלב הרביעי כזה, אני כבר עצרתי אותו, כי רבק, די, כאילו, אני לא באמת איתן לך עכשיו להתקדם על כל הדבר הזה. רציתי לעשות דברים אחרים.
אתה גילית שיש לו אולי מגבלה? כאילו, אם יכול לרוץ כאילו לנצח, או שהוא עוצר מתישהו?
לא גיליתי את המגבלה, אני כן ראיתי שהוא עבד שעה אצלי, אני אחרי שעה כאילו עצרתי אותו, כזה, שעה וקצת. אני כן ראיתי שמישהו אחר הריץ אותו איזה 4 שעות, אז אני יודע כנראה שהוא יכול לרוץ גם 4 שעות.
4 שעות זה הרבה זמן.
זה המון זמן. והוא רץ. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, את כל הסיפור הזה, אני עצרתי אותו. קודם כל מאוד היה יפה לראות שהוא בא והבין שהטיים אאוט זה מה שתוקע אותו, עשה שינוי, מחקר, בחר כלי אחר כדי להגיע לאותה תוצאה. ואז עשיתי לו איזשהו טוויק אחרון כדי לבדוק עוד הפעם גם כאן מה הוא יכול לעשות. ואמרתי לו, עכשיו המשימה שלך היא במינימום מהלכים. כלומר, לא במקסימום של להגיע ללידרבורד, אבל מינימום מהלכים. ואז פשוט מה שהוא עשה, הוא לקח את כל היעלומים שהוא יכל למצוא, ולא הפסיק לקנות פצצות, ופשוט לפוצץ את כל הלוח כמה שאפשר, עד שהגיים אובר נגמר לו.
הוא גילה את הצ'יט האולטימטיבי.
הוא פשוט לא הפסיק לפוצץ את הלוח. אז אלה היו 4 היוזקייסים שאני בדקתי, והם היו ממש ממש נחמדים. אני יכול להגיד שגם היום הרצתי עליו איזשהו טסט, באתי ואמרתי לו, בוא קח בבקשה את הדברים שלי, ולך תהפוך את זה לאיזשהו דף, סליחה, להצעת מחיר, תכתוב את זה, תעצב את זה וכן הלאה. גם כאן הוא נפל, ההצעת מחיר הייתה על הפנים. זהו, ואלה היו הטסטים, אבל זה לפני שהגעתי לקומט. וקומט... מגניב לגמרי. נו.
מה זה אומר מגניב? די, נו, זה...
אז אני אעשה את זה קצר. אז אני אעשה את זה קצר, אוקיי? יש לי הרמה של מיילים. מלא מיילים עבור איזושהי פעילות שאני צריך להעביר, ומלא מלא מיילים עם מלא אנשים שנכנסו בפנים, ומלא קבצים, שלחו לי מלא קבצים, אוקיי? מדבר איתך על איזה 15-20 קבצים. וזה מסובך ומבולגן. עכשיו, ביקשתי מקומט ללכת למייל, לקלנדר, להסתכל אצלי בקלנדר מה קורה, מתי כל הדברים קורים בכל מקום, ואחרי שהוא הסתכל בקלנדר מה קורה מתי, אמרתי לו, אוקיי, עכשיו לך למייל שלי, כאילו אמרתי את הכל לפרומט אחד, כן? הוא עשה את זה לבד. הסתכל בקלנדר, ראה מתי קורה מה, זה כמה סדנאות באותו יום, כמה פעולות. אחרי זה הוא עבר למייל שלי, בתוך המייל הוא הסתכל בעצם על כל ההתכתבות, הוציא את זה לדוקס, בדוקס עשה סדר בין מה ההתכתבות הרלוונטית, למה המיילים הרלוונטיים עבורה, ומה הלינקים שמשויכים לכל אחד מהם, ואז אחרי שעשיתי, עושה את כל הדבר הזה, בעצם קיבלתי מסמך אחד מסודר, שבא ואומר לי, מה אתה צריך לעשות, מה משוייך לאן ומה פה. כשביקשתי ממנו ללכת ולשים את הכל בטבלת שיטס, ולסדר את זה עם לינקים ולשמור ולהוריד את הקבצים עצמם ולשמור אותם בדרייב, אז הוא הצליח לגמרי להוריד את כל הקבצים, אוקיי, הוא ממש הוריד אותם, הוא לא הצליח להעביר את זה לדרייב ולשמור שם, והשיץ היה מיותר לחלוטין, לא היה מה לעשות איתו. אבל זה כן אני יכול להגיד שהעבודה יחד איתו, זה מה שכיף. כלומר, אני מצאתי את עצמי הבוקר, עובד עם קומט למעלה, במסך למעלה, עם האג'נט במסך למטה, מבין שהם הולכים לתת לי בין 60-80% תפוקה, ופשוט נותן להם לרוץ. תשלב את זה עם זה, תביא לי את זה מפה, תביא לי את זה משם. כלומר, אני כן עובד, אני לא הלכתי למקום אחר, אבל הצלחתי להוציא תוצרים בסדר? גם בתור משתמש כבד ב-AI, ביחד עם אותם אייג'נטים שהם עדיין level up, ברמת המהירות, לא ברמת התוצר. כלומר, התוצר עדיין היה אותו תוצר שכנראה הייתי מגיע אליו לפני זה, אבל המהירות, X2 על המהירות, וזה באמת תרגיש כאילו אני עובד בצוות, כאילו קיבלתי שני ג'וניורים, לא הכי טובים, מלא מוטיבציה, שחררתי להם מלא משימות ואני צריך לפקח עליהם, והם שניהם עובדים במקביל, על, כאילו אחד עובד בבראוזר, השני עובד אצלו במחשב שלו, שזה כאילו ה-agent mode, ופשוט היה ממש מגניב לראות אותם, רצים, עובדים, הם לא מדברים עדיין אחד עם השני, אבל גם זה יגיע, ואני יכול להגיד, אני אסיים את זה רגע במשפט אחד, בסדר? אחרי החוויה שהייתה לי בבוקר, ואחרי כל המשחקים שעשיתי, מאז הפרק הקודם, היום אני די בטוח, אני יכול לספור את כמות העובדים שאני באמת הולך לגייס על יד אחת, כמות האנשים שאני יוצא בשר ודם, כן? אני לגמרי יכול לראות מה שאתה שומע, שוב, בהסתכלות של שנה וחצי, שנתיים קדימה, עד סוף 27, כן? יכול להיות שאני אצטרך כמה אנשים שיבואו ויעשו משהו ברמה פרילנסרית נקודתית, אבל ברמה של עכשיו כשאני מנסה לחשוב על לאן שאני הולך, ומה שאני הולך לעשות, והדברים שאני רוצה לייצר, אוקיי? וכל הרעיונות והדברים שיש לי, אני לא רואה שום פונקציה, ואני הכי רציני במה שאני אומר, שאני הולך לגייס היום בן אדם שאין לו ערך ממשי לתת לי כזה שאי אפשר לקנות בכסף. אוקיי? כלומר, אם אני צריך רגע לחלק את סוגי האנשים, למי יודע להביא לשולחן משהו
שאי אפשר לקנות, ומשהו שכן? אתה בעצם בא ואתה אומר, אתה מוכן לקבל את הבחירה הגרועה בפונטים, את הצבע המזעזע, את כל החוסר טקט הזה, את כל הדברים האלה, אתה מוכן לקבל אותם בהבנה, שזה לא יהיה מושלם, ואתה עדיין מעדיף את זה מאשר לשלם לבן אדם.
חד משמעית, כן, כי אני הולך עכשיו, בדבר הבא שיושב לי בראש, זה שאני הולך לעצב workflow שלם, אחרי שאני מבין את המגבלות, מבין את הגבולות גזרה, מבין מה הוא יודע לתת לי, ולהבין בעצם כמה הדבר הזה הולך לצאת. כי גם אם אני הולך להביא את הפרילנסר, התכנים שאותו פרילנסר יקבל, הם כל כך לאוסים, הם כבר 80%, כאילו, אתה הולך לקבל את זה X, כל 8 בבוקר, כי גם זה הולך להיות באוטומציה, יש לזה טסקים שלם, ואני יכול להגיד לו, לקומט, תכין את כל הדבר הזה, ותדאג לשלוח את זה במייל, מחר ב-8 בבוקר לבן אדם ההוא, אוקיי? וזה גם נמצא באיזה רולים שיושב מאחורה, שאותו פרילנסר, עבור כמה שעות שלו, הולך לקבל את המייל, עם מה שצריך, עם מה שהוא אמור להחזיר לי, וכאילו, ותו לא, אני לא צריך את כל העבודה הזאת, בטח ובטח, שעכשיו אני עובד עם חול, והאג'נטים האלה מתחילים לדבר גם בטלפון, וזה פסיכי לגמרי, אוקיי, עם 11 לבס, עם מה שהוא יודע לעשות, וכל השאר, אז נכון, עכשיו מורגש שזה רואו, מורגש שזה כאילו עוד בוסרי מאוד בהתחלה, אבל אחרי כל המשחקים שעשיתי איתו, וגם עשיתי עוד המון שלא דיברתי עליהם עכשיו, אני חייב להגיד, I'm speechless.
אם אתם רוצים את דפדפן קומט, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להשתמש בטריק הכי נדוש בספר, זה להתקין את הדפדפן שלו בשם הקודם שלו שנקרא סיידקיק. חפשו את סיידקיק, תתקינו אותו, ומה שקרה זה שחברת פלפלקסיגר רכשה בעצם את סיידקיק, אז סיידקיק הופך לקומט, אם תתקינו את סיידקיק, יש לכם דפדפן קומט חדש, תקבלו ממש את הזימון ממש לפני כולם, זה מה שעומר עשה, אני בדיוק נרשמתי, יש מצב בשבוע הבא, אני אתן לכם גם את הרשמים שלי. אני רוצה להודות לך, עומר הררי, היה לי ממש כיף, אחלה פרק, איזה מושלם היה לנו. תודה רבה, עומר הררי.
כיף גדול.
אני רוצה להגיד לכם.
תודה לך, רותם בר. רגע, תוריד לנו דלף ולהגיד לך תודה. תגיד תודה, אני אוהב אותך גם. אני אוהב אותך גם. תודה רבה לרותם בר.
שימו לנו 5 כוכבים, תעשו לנו לייק, תרשמו לנו זה משהו, אנחנו נקרים, זה יהיה ממש מעניין, מבטיחים. שולחים לנו עכשיו מלא, אנחנו נשמח שתשלחו לנו גם אתם.
איזה כיף, תמשיכו לשלוח, זה מקפיץ לרותם את הלבלב.
לגמרי, תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. Welcome. ויאללה ביי.
יאללה ביי. Is it
station. Horses on the web. A digital.